יש איזה אידיאל כזה במערכות משפט מערביות שאנחנו מכירים, שהצדק חייב להיות עיוור.
נכון, עם עלת הצדק.
בדיוק, הסמל של עלת הצדק עם הכיסוי הזה על העיניים. וזה נועד להבטיח שהחוק יחול על כולם בצורה שווה, בלי שום פניות.
אובייקטיבי לגמרי.
ממש ככה. אבל כשאנחנו צוללים להלכה היהודית שהיא ביסודה, אתה יודע, מערכת חוקים נורא נוקשה ומפורטת, אנחנו פתאום נתקלים בפרדוקס.
שזה קורה לא מעט?
כן, כי מצד אחד יש דרישה לציות מלא לכללים מוחלטים. מצד שני, המערכת דורשת מהפוסק וגם מכל אדם שחי בתוכה פשוט להוריד את כיסוי העיניים ולבחון את המציאות ברזולוציה הכי גבוהה שיש.
שזה בעצם המתח המובנה בתוך ההלכה. זה המפגש התמידי הזה בין הכלל שהוא מופשט ומוחלט, לבין הפרט שהוא תמיד מורכב ומשתנה. המערכת הזו פשוט לא יכולה להתקיים בלי שני הכתבים האלה.
וזה מביא אותנו למטרה של הצלילה לעומק שלנו היום. אנחנו הולכים לבחון מקורות מתוך החוברת תזריע מצורע תשפ"ו של הרב הלוי. והמשימה שלנו היא לא סתם לעבור על איזה רשימת הלכות.
ברור שלא.
אנחנו רוצים לזהות את חוט השני שעובר שם, איך מערכת של כללים לכאורה מאוד נוקשים פוגשת את המורכבות שלנו כאנשים, את הכוונות שלנו, את הרגעים הקטנים של היום-יום.
נכון.
אז מה כל זה אומר בעצם?
תראה, המקורות שאנחנו נסתכל עליהם היום מראים בצורה די מושלמת איך ידע משפטי והלכתי מקבל את הערך האמיתי שלו רק כשמבינים ומיישמים אותו נכון. זה לא אוסף של חוקים יבשים.
ממש לא. אז בואי נתחיל מהפסגה, מה שנקרא, מהנקודה הגבוהה ביותר של איך ההלכה מסתכלת על האדם כשהוא במשבר. וזה מגיע מפרשת מצורע.
כן, מפרשת הנגעים. מה שמרתק כאן זה הניתוח של המשך חכמה. יש שם איזו כפילות לשונית שאי אפשר להתעלם ממנה. התורה מתארת את התהליך שהכהן בוחן את הנגע, וכתוב, הוא ראה הכהן את הנגע, ואז מיד אחר כך וראה עם הכהן ותימה אותו.
פעמיים לראות.
בדיוק. והמשך חוכמה מסבל שהכהן לא יכול רק להסתכל על הנגע הפיזי, זאת אומרת, הנתונים היבשים. הוא חייב, הוא ראו, לראות את האדם עצמו.
וואו, זאת אומרת, לראות את מי שנושא את הנגע.
לגמרי. הוא צריך לשאול את עצמו, זה אדם שהוא חתן עכשיו בשבעת ימי המשתה, האם הוא בכלל יכול לעמוד נפשית בחומרת הדין ברגע הזה?
איזה מדהים, בוא נפרק את זה שנייה, כי יש פה משהו עמוק. זה מזכיר לי את הסיפור המפורסם על הרב מוטי אלון והרב שלמה זלמן איירבך.
כשהוא היה אברך צעיר.
כן, הוא בא לרב איירבך עם איזו שאלה הלכתית סבוכה. והרב איירבך, לפי הסיפור, עונה לו בשלושה כובעים שונים.
שזה מראה על הגדולה שלו.
לגמרי. קודם כל הוא עונה לו כפוסק שמחמיר בדין, אחר כך הוא עונה לו כמומחה רפואי שמבין את ההשלכות, ואז, וזה החלק שאני הכי אוהב, הוא אומר לו משהו כמו, תשמע, גם אני הייתי פעם בן 20.
כן, הוא פשוט דיבר אליו כבן אדם.
עכשיו, תחשבי על זה בהקשר של רפואה מודרנית. זה בדיוק ההבדל בין רופא שמטפל במחלה לרופא שמטפל בחולה.
השוואה מעולה.
אבל יש לי פה שאלה שקצת מאתגרת את זה. כאילו, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הפסיקה עצמה לא השתנתה, נכון? הרב איירבך עדיין חמיר. אז מה, האמפתיה הזו רק נועדה לרכך את המכה? לשנות את הצורה שבה הדברים נאמרים?
תראה, זה בדיוק העניין. הפסיקה אמנם לא השתנתה כי ההלכה היא ההלכה, אבל עצם ההזדהות שינתה את כל החוויה של השואל.
איך בעצם?
כי כשהרב אומר לו, גם אני הייתי צעיר, הוא מונע מהאברך להרגיש שהרב מנותק ממנו, שאכפת לו רק מהספר ולא מהמצוקה של האדם שמולו. ההבנה הזו שהרב רואה אותך ויודע שאתה מסוגל לעמוד בזה, למרות הקושי, היא מה שנותנת כוח לקיים את הפסק.
וואו, כן. זה פשוט הופך את זה לאפשרי. אוקיי, אז אם אנחנו מבינים שהפוסק חייב לראות מעבר לחוק היבש, זה מוביל אותנו ישר לצד השני של המדבר.
לאדם שמקיים את ההלכה.
בדיוק, מהטופס למעשה. כי כמו שהרב צריך לכוון, גם אנחנו צריכים. הטקסט מביא פה משל נורא חזק על עשיר ומשרת.
המשל על רשימת המטלות. כן, העשיר נסע והשאיר מכתב עם הוראות מה לעשות בבית.
והוא חוזר ורואה שהבית מוזנח לגמרי, כלום לא נעשה. אז הוא כועס על המשרת, והמשרת אומר לו, מה פתאום? קראתי את הרשימה שנתת לי כל בוקר וכל ערב.
שזה אבסורד, נכון?
לגמרי. אבל זה משל לקריאת שמע. אי אפשר פשוט לצאת ידי חובה בזה שאתה קורא טקסט מתוך סידור. המטרה היא להבין וליישם.
וזה מתחבר ממש יפה למה שהזוהר אומר על סגולת שירת הים.
זה קטע פסיכי. אנחנו תמיד חושבים שסגולה זה סוג של קסם. מלמל את המילים והכל מסתדר.
כן, כאילו יש איזה מנגנון אוטומטי שמופעל.
אבל הזוהר אומר שזה בכלל לא ככה. הסגולה עובדת רק כשהאדם ממש מצייר לעצמו בדמיון שהוא נמצא שם, הוא רואה את המצרים טובעים, הוא רואה את הים נבקע, והוא שר מתוך שמחה ורגש אמיתי, רק אז זה פועל.
שזה דורש נוכחות מלאה, כוונה אמיתית.
וזה נהיה ממש מעניין כאן, כי תחשבי על התקופה שלנו. אנחנו חיים בעידן של רשימות ביצוע, צ'קליסטים, אפליקציות של פרודוקטיביות. כל היום אנחנו מסמנים וי. האם הטקסטים האלה בעצם באים להזהיר אותנו לא להפוך את הרוחניות שלנו לעוד איזה סימון וי ביומן?
חד משמעית. זו בדיוק הסכנה של חיים על טייס אוטומטי. ההלכה דורשת המון פעולות יומיומיות, נכון? וברגע שאתה עושה אותן בלי מחשבה, אתה רק הופך למכונה של ביצועים. הכוונה היא מה שמפיח חיים בפעולה.
אז כוונה זה הכל. אבל רגע, פה אנחנו מגיעים להתנגשות מאוד מעניינת.
ההתנגשות עם המציאות.
כן, כי מצד אחד אנחנו רוצים להיות מושלמים, להיות צדיקים עם כוונה תאורה, מצד שני אנחנו חיים בעולם האמיתי, ויש גבול למה שאפשר לדרוש.
ופה המקורות מביאים את הדוגמה המרתקת של רבי טרפון.
או, רבי טרפון, כולם מכירים את הסיפור שהוא היה מתכופף ליד המיטה של אמא שלו כדי שהיא תוכל לדרוך עליו במקום על שרפרף כשהיא עלתה וירדה מהמיטה.
הוא היה בטוח שהוא הגיע לשיא של מצוות כיבוד הורים.
ממש. אבל אז באו החכמים ואמרו לו, חביבי, אתה אפילו לא קרוב לחצי. המבחן האמיתי הוא מה קורה אם היא זורקת לך ארנק מלא כסף לים מול הפרצוף. האם אז, ברגע של כעס, לא תחלימה אותה, לא תצעק עליה.
שזה מבחן פסיכולוגי הרבה יותר קשה מאשר סתם להיות שרפרה פיזי.
אבל פה זה מקבל תפנית, וזה הקטע שבו המקורות העיפו לי את המוח.
עם התוספות.
כן, התוספות מביאים דעה הפוכה לגמרי. הם אומרים שאם הורה הופך לרשע, או שזורק דברים לים ממקום של השחתה, לא רק שאין חובה לכבד אותו באותו רגע או לשתוק, להפך, אם אתה תחלים אותו, וזה מה שיעצור את ההתנהגות ההרסנית שלו, אתה חייב לעשות את זה.
כי יש פה איזון, החסידות והאידאל לא יכולים לדרוס ערכים אחרים, או לגרום לך לאפשר התנהגות הרסנית.
בדיוק. זה ממש גבול. ואנחנו רואים את הגבולות האלה גם בדברים יותר יומיומיים בטקסט של הרב הלוי. למשל, שינה בבית המדרש.
או, זו סוגיה מצוינת.
מצד אחד, הגמרא אומרת דברים איומים על מי ששן בבית המדרש. תורתו נעשית קרעיים.
נשמע שזה אסור בתכלית האיסור.
כן, אבל הרב הלוי אומר שזו מידת חסידות בלבד. ואם אתה תלמיד, ועכשיו אתה עייף, אל תשחק אותה גיבור. עדיף שלא תילחם בעצמך, כי בסוף תפסיד את כל החומר של השיעור. הכלל פה הוא פוק חזי מה ימה דבר. צא וראה מה אנשים עושים בפועל.
פרקטיקה נטו. אם תישן קצת, תוכל ללמוד.
ועוד מוגמה מאותו טקסט, מרחק לבית כנסת. תמיד אומרים, אין מעבירין על המצוות, אז לך לבית כנסת הכי קרוב. אבל מצד שני, יש שכר פסיעות אם תלך רחוק.
אז מה ההכרעה?
ההכרעה הכי מעשית שיש, לך לאיפה שאתה מתפלל יותר טוב ויש לך בו מקום קבוע. זה מרגיש שיש פה מסר שממש הפתיע אותי.
למה הפתיע?
כי היינו מצפים שמערכת דתית תגיד לנו, חבר'ה תסבלו, העיקר שתעשו את המצווה.
תתאמצו, כן.
כן, אבל הפסיקה פה אומרת לא, תהיו פרקטיים. תתפללו איפה שאתם יכולים לכוון, ואל תשתקו לאימא שלכם אם היא עושה משהו הרסני שפוגע בה או בכם. זה מרענן.
אם נחבר את זה לתמונה הגדולה, ההלכה פשוט דורשת כנות. כנות עם עצמנו לגבי מה אנחנו באמת מסוגלים לעשות, ואיך להפיק את המיטב.
כנות, בדיוק המילה. ואם דיברנו על כנות וכוונה, זה מחזיר אותנו לפרטים הקטנים של החיים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, נכון.
הכי קטנים. מה שאנחנו מורחים על הגוף או אוכלים לצהריים.
אז בואי נדבר על דאודורנט.
דאודורנט בהלכה?
כן. הרי יש את איסור לא ילבס שאוסר על גברים ונשים להשתמש בדברים שמובהקים למין השני. אז על פניו לאישה אסור להשתמש בדאודורנט של גבר.
נכון, אבל מה הרב הלוי מכריע?
הוא אומר שזה תלוי נטו בכוונה. אם המטרה היא רק להעביר ריח רע, ואין שם איזה ניחוח מאוד חזק ומובהק, אז הפעולה מותרת.
כי הפעולה הטכנית מקבלת את המשמעות שלה מהכוונה.
וזה אותו עיקרון בדיוק עם הברכה על מצה כל השנה.
אה, מחוץ לפסח.
כן, הרי ידוע שספרדים מברכים על מצה מזונות רוב השנה, כי זה נחשב למשהו שנכסס, כמו הוגיה.
ואשכנזים מברכים המוציא ונוטלים ידיים.
בדיוק. אבל הרב הלוי פוסק ששוב, הכל הולך לפי המטרה. אם אתה לוקח מצה רק כנשנוש, טעימה באלמה, אז תברך מזונות.
ואם אתה קובע על זה סעודה?
אז אני המוציא. זה כמו תכנות מחשבים, אני לא צוחק.
וואלה, איך?
תחשבי על זה. הקוד הפיזי נראה בדיוק אותו דבר. אתה אוכל מצה, או שאתה מורח דאודורנט. אבל ההקשר, מה שבאייטק קוראים לו כוונת המשתמש, הוא זה שמשנה לחלוטין את התוצאה ואת הסטטוס המשפטי של המעשה.
זו מטאפורה ממש טובה, ואנחנו רואים את זה אפילו בהלכות שבת, שזה נחשב להכי חמור שיש.
נכון, עם הסלט ביצים והמיונז, הרי יש איסור של מלאכת לישה בשבת.
כן, לחבר מוצק ונוזל.
אז איך אפשר לערבב מיונז לתוך סלט ביצים בשבת? המסקנה שם מאפשרת את זה אם עושים את זה כדי לאכול מיד, לאלתר. שוב, הכוונה לאכול עכשיו משנה את המהות של הפעולה. או אגב, אם התערובת רטובה לגמרי, כמו חזרת שקונים בסופר.
זה מעניין, כי בעצם המערכת בוחנת מתי משהו הופך למלאכה קבועה, ומתי הוא סתם חלק מהאכילה.
בדיוק. אבל מה קורה כשיש לנו טעות של חוסר תשומת לב? נגיד בתפילה. בן אדם מתפלל ראש חודש ושוכח להגיד יעלה ויבוא.
או פשוט לא זוכר אם הוא אמר או לא. זו בעיה קלאסית.
כן. עכשיו, השולחן ערוך מפרט מה קורה בכל מצב. אבל יש פה סבך. אם לא אמרת, אתה חייב לחזור. אבל אם תתפלל שוב ובסוף יתברר שכן אמרת, עברת על ברכה לבטלה. אז המסקנה של הרב פה היא גאונית בעיניי. מנגנון של תנאי נדבה.
שזה מנגנון שעוקף את הבעיה בצורה אלגנטית.
ממש. הוא אומר שאם סיימת ואתה רוצה להחמיר על עצמך, אתה יכול להתפלל שוב, אבל אתה מתנה בלב. אם שכחתי זאת תפילת חובה, ואם לא שכחתי, אז התפילה הזאת תהיה תפילת נדבה רגילה. מדהים איך שהמוח והכוונה של האדם פותרים פלונטרים של המערכת.
כי המערכת סומכת על הארכיטקטורה הפנימית של האדם.
ארכיטקטורה יפה. וזה מתחבר לנושא האחרון שלנו, שהוא אולי הכי עמוק, הארכיטקטורה של הזמן. איך אנחנו בונים את עצמנו בתוך הזמן?
דרך ספירת העומר.
כן. הרי השאלה שעולה שם היא נורא פשוטה. למה אנחנו סופרים 1, 2, 3 ימים? למה סופרים למעלה?
במקום ספירה לאחור.
כן. הרי כשאתה מחכה למשהו ענק, אתה עושה ספירה לאחור. תחשבי על סוף שנה אזרחית או שיגור של חללית. 10, 9, 8.
המטרה שם היא פשוט שהזמן יעבור ויגמר.
בדיוק, אתה רוצה למחוק את הזמן. כל יום שעובר מתעדה. אבל בספירת העומר מפסח לשבועות, התשובה היא שאנחנו לא מוחקים את הזמן. הימים של הספירה הם ימי הכנה.
כל יום שעובר מצטרף ליום שהיה לפניו, הוא אוסף אותו.
וזה משנה את כל התפיסה. הזמן הוא לא מחסום שמרחיק אותך מהיד, הוא הבניין עצמו. ההכנה היא האירוע עצמו.
וזו בדיוק הסיבה שכמו שאמרנו קודם עם המצא, צריך להתייחס לזמן הזה בכובד ראש. לא סתם כנשנו שחולף.
לא להיות על תקן מזונות של זמן, אלא המוציא. וואו. אז אם אנחנו מסכמים רגע את המסע המטורף הזה שעברנו פה, התחלנו בזה שמנהיג, פוסק, חייב להלכיב משקפיים כפולות. לראות את החוק, אבל גם את האדם. את הנגע ואת נושא הנגע.
המשכנו לכך שהאדם לא יכול להיות רובוט שמסמן צ'קליסטים, אלא חייב כוונה.
ראינו איך ההלכה היא פרגמטית. היא מאזנת בין אידיאל למציאות. כמו בכיבוד הורים, עם רבי טרפון או בשינה בבית מדרש. וראינו איך הפרטים הכי אפורים של החיים, מדאודורנט, עד סלט ביצים ומצה, כולם מושפעים מהכוונה. והכל בסוף נאסף לבניין אחד גדול, כמו בזמן של ספירת העומר.
הכל מתחבר לשלמות אחת.
ממש. ולפני שמסיימים, רציתי לשתף במחשבה שעוררה בי כל הצלילה הזו.
כן, בבקשה.
ראינו כמה זה חשוב שמנהיג או מורה, כמו הרב אירבך, יסתכל עלינו בראייה כפולה, נכון? שיראה את הקושי שלנו ויגיד, גם אני הייתי שם.
נכון.
אבל מעניין אותי לחשוב, כשאנחנו נכשלים בחיי היום-יום שלנו, בדברים שלנו מול עצמנו, האם אנחנו יודעים להסתכל על עצמנו באותן משקפיים כפולות? האם אנחנו מסוגלים להיות גם הפוסקים המחמירים שדורשים מעצמנו להשתפר, אבל גם לעצור ולהגיד לעצמנו, אני מבין את הקושי, גם אני רק בן אדם.
וואו. זו באמת נקודה עמוקה למחשבה. לדרוש מעצמך בלי לרמוס את עצמך?
בדיוק. אז זו הנקודה שניקח איתנו להמשך. תודה רבה שהייתם איתנו.
היה מרתק.
ניפגש בעתיד בעוד צלילות למקורות. עד אז תמשיכו להסתכל על הדברים בעיניים פקוחות. להתראות.